ועכשיו אנחנו עם פינתנו, היו ועודם מדי שבוע, אנחנו ממש שמחים לשים את הזרקור על מישהו או מישהי, שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, תורתם, עשייתם מהדהדת, והפעם אנחנו רוצים לדבר על מרטין מרדכי בובר, שהלך לעולמו לפני 58 שנים, חוקר ופילוסוף, ישראלי, יהודי, אוסטרי, ואנחנו מבקשים לדבר על מרטין בובר עם פרופסור רון מרגולין מהחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב לך פרופסור רון מרגולין, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אתה יכול להגיד כמה מילים על המשנה של מרטין בובר?
כששומעים או כשמדברים על בובר, בדרך כלל המושג הבולט ביותר שמתחבר ומתקשר בראש זה פילוסופיה דיאלוגית, מחשבה דיאלוגית.
כן.
זה אולי הכינוי המקובל, כן, גם בעולם, למחשבה המרכזית שפיתח בובר בדיוק לפני 50, לפני 100 שנה, בשנת 1923, שהוא הוציא בגרמניה את ספרו אני ואתה. זה באמת אולי התרומה החשובה ביותר של בובר ברמה העולמית. בובר גם כמובן מצטייר במחשבה שלנו.
בוא נדבר רגע על התרומה החשובה הזו. אם הייתי מבקשת אותך, בשפה הארצית ביותר, להגיד מה הוא הביא לתוך עולם הפילוסופיה, כמה מילים על המחשבה הדיאלוגית הזו, אז מה היית אומר?
הרעיון אולי הדבר המשמעותי ביותר במחשבה דיאלוגית זה הטענה של בובר, שאנחנו בעצם שקועים רוב זמננו ורוב חיינו ביחסים שהוא קורא להם בעצם יחסי הנילז, יחסים שהיום משתמשים הרבה פעמים במושגים כמו החפצה, יחסי סובייקט אובייקט, שימוש, ידע.
אוקיי.
ולמעשה הדבר החשוב שבובר רצה לשים את תשומת לבנו זה שיש לנו אפשרות גם לקיים סוג אחר של יחסים שהוא קורא להם יחסי אני אתה, ואלה הם היחסים הדיאלוגיים, כי ביחסים האלה מתרחש מה שהוא קרא מפגש, מתרחש איזושהי זיקה, סוג אחר של קשר מאשר הקשרים הרגילים שאנחנו רוב הזמן מקיימים עם אנשים שסביבנו וגם עם העולם. אחד הדברים מעניינים אצל בובר זה שהוא חושב שהדיאלוגיות אינה מחלה רק על היחסים בין בני אדם, למרות שזה אולי התחום המרכזי שבו אנחנו בעצם מנהלים את הקשרים שלנו, אבל זה גם הקשר שלנו אל עולם הטבע, זה גם הקשר שלנו אל יצירות רוחניות. זה אחד הטענות הייחודיות של בובר, בובר, והיום בהקשר של הסוגיות שנוגעות ליחס המשתמש, המנצב את העולם ותוצאות הטבע, אז אני חושב שמבחינה זו גם אנחנו מבינים את הטענה שלו, שגם ביחס אל הטבע אפשר להתנהל, סליחה, לא רק ביחסים חפציים, נצלנים, אלא גם איזשהו יחס שיש בו איזשהו קשר מסוג אחר, תחושה שבעצם אנחנו אולי חווים אותה, כשבזמנו בובר הביא את הדוגמאות קצת, היו אנשים שלגעו ביחסים עם בעלי חיים, עם הכלב שבבית, עם החתול שבבית, שלא הכל ניתן לצמצם אותו לתוך עניינים פונקציונליים.
כן, ואתה יכול להגיד ממש בדקה שנותרה לנו, האופן שבו מורשתו נשמרת ומדוברת?
אני חושב שהדבר החשוב ביותר ברגע זה שאנחנו נמצאים בו זה דווקא הרעיון שיש קשר הדוק בינו לבין הרעיון הדיאלוגי, אבל זה אין לנו זמן לדבר עליו, וזה הרעיון של מלכות שמיים. זה הטענה שלו שבעצם הבשורה הגדולה של המקרא במישור החברתי-פוליטי היא בעצם, זה אותו רעיון שעולה בספר שמואל בהתנגדות של הנביא שמואל לבקשתו של העם להמליך עליהם מלך. זאת אומרת, ההתנגדות אדנות של שליטים, והתפיסה שמושג האלוהים הוא באיזשהו מקום מושג שבא למנוע את האדנות של שליטים, ולהזכיר לנו שיש משהו שהוא מעבר לזה. זה אחד התרומות הגדולות של בובר, שנדמה לי שברגע הזה, היא אולי אפילו מהדהדת בתוך המחאות שמתרחשות היום בחברה הישראלית.
פרופסור רון מרגולין, תודה רבה שהדהדת את ה... ממש על קצה המזלג ממשנתו וממורשתו של מרטין בובר.
בשמחה.
ושיהיה שבוע מבורך.
גם לכם.